אנחנו בעמוד למד א', לא צריכים לדעת את כל מה שהוא כתב בתחילת, ונוחתים באמצע פרק, אבל זה לא, מה שהוא אומר עכשיו לא בהכרח קשור למה שאמר קודם. מה שהוא אמר קודם עד עכשיו זה רק מביא מקורות שתורה צריכים ללמוד לשמה, תורת חסד זה תורה לשמה, תורה ללמד לאחרים. אז עכשיו מתחיל הקטע, ואף אם למד לשמה. בעמודה בצד ימין, ואף אם למד לשמה, צריך שילמד לעשות. ולא שתהיה התורה לשמה מבלי שיבקש לעשות. דיברנו שחיים מבלוז'ן מביא הראש בנדרים, מה זה תורה לשמה? לדעת מה שכתוב, להבין את האמיתה של תורה. בסדר, יפה, אז באמת זה לשמה, בלי נגיעות של כבוד וממון, זה מדרגה גבוהה. אבל הראש אומר, המהר"ל אומר, יכול להיות מציאות כזאת שלומד, נשמע, רק לדעת, לומד מה כתוב בתורה, אבל אין לו שום כוונה לקיים את זה. בפרק בית שמאי, רבי יוסי אומר, כל אומר אין לי על התורה, אין לו על התורה, פשיטה, אין לי על התורה כוונה, אני לומד תורה, אבל לא למנת לקיים. אז יש, אין לו על התורה, פשיטה, אלא אפילו תורה אין לו. אל החידוש של הגמרא של רבי יוסי הוא שהוא חושב שיש לו תורה בלי לקיים, אבל אם זה לא אמנת לקיים אין לו אפילו תורה. אין לו מיתימה. פאפה אמר, המעקרה ולימדתם ועשיתם, כל שיש בעשייה ישנה בלמידה, כל שאין בעשייה אינו בלמידה. אז הרב בעל התניא בשולחן ערוך שלו, בהלכות תלמוד תורה, אתה מתרץ על פי זה את הקושיה ששואלים, שמבואה בגמרא, וכך נפסק בשולחן ערוך, שאם אדם לומד תורה ומזדמנת לו מצווה שאי אפשר לידי אחרים, אז יפסיק את הלימוד ויקיים את המצווה. אז שואלים שלכאורה תורה היא מדרגה יותר גבוהה ממעשים. ככה לכאורה מסקנת הגמרא ובקמה שתמוד בקידושין, תמוד עדיף יותר ממעשה, ותלמד תורה כנגד כולם. אז לכאורה גם אם אי אפשר לידי אחרים, עדיף שימשיך ללמוד תורה ויותר על המצווה. אז מתרץ בשולחן ערוך שאם הוא ילמד תורה ולא יקיים מצוות, אז הוא יהיה בבחינת ש אינו בעשייה, וכל שאין בעשייה אינו בלמידה, אז אין לו תורה. לכן הוא חייב להפסיק את הלימוד כדי לעשות מעשים, כי אחר זה יהיה לימידה תיאורטית שלא אמנת לעשות, אין לזה שם תורה בכלל. האמת היא שכל השם תורה, מראה הסביר במקום אחר, שתורה זה לא נקרא חוכמה, נקרא תורה בגלל זה הוראה איך לחיות. אם הוא לומד את זה רק בתוך חוכמה, הוא לומד את זה כמו בפקולטה, אוניברסיטה, תרבות היהודים, כמו שלומד תרבות של יפנים וסינים, אז זה לא נקרא תורה, זה חוכמה אולי, אבל תורה זה תורת חיים, איך לחיות את החיים. רבי יענקל'ה גלינסקי היה מספר על פרופסור אחד שהזמינו אותו להרצות בכנס נגד עישון. אז הוא נתן לו את הלוח ומביא את כל הסטטיסטיקות והטבלאות של הסיכונים, ותוך כדי שהוא מרצה, פתאום רואים שהוא מוציא סיגריה מהכיס, ומדליק אותו מתחילה אז כל המארגנים נדמו, אחר כך שאלו אותו, ייתכן, הבאנו אותך להרצות על הסכנות, ואתה בעצמו המעשה? הוא אמר, אם הזמנת אותי להרצות בגיאומטריה הנדסה, אני חייב להיות משולש? אני, והנושא, שאני מרצה עליו, מה שביקשו ממני, זה לא מחייב אותו. באמת האח שלי עבד פעם במחקר באוניברסיטה בהדסה, היה שם פרופסור בשם בינלאומי בעיני מחלות לב, ובוקר אחד הוא מצא את עצמו בטיפול נמרץ בבית חולים. מה קרה? כלומר שהוא יודע שאסור לעשות, הוא עשה עם חוסר זהירות בלב ובאמת פגע בו. אז זה ההבדל, שתורה זה תורת חיים שמורה לנו איך לחיות, ואם לא, זה לא נקרא תורה, אין לו תורה, אפילו תורה אין לו. אז זה סוג אחד שאין ילד תורה. עכשיו, המהר"ל עכשיו עובר לסוג לכאורה הרבה יותר נעלה. יש אדם שאומר, ודאי שאני מאמין בתורה ובמצוות, אלא אני יודע את הערך של תורה שהיא כל כך עליונה, שלא כדאי לי לוותר רגע אחד של לימוד, שקדן גדול, ולא לא יצא לשום מצווה. אז מה עונים לאדם כזה? אז יש לו גם טעות, כי למדתם מה עשיתם, אבל זה המהר"ל מסביר את העומק של הדברים. אני אקרא עוד קצת. ויבית אימא, גמרא מתרץ את תירוץ אחר, לעולם כדאמריתו מיקרא, כל אומר אני על התורה, אין הוא על התורה, השען הוא פשיטה, לא צריך הדקה מגמר לאחריני. הוא במשך השנים הספיק ללמד לתלמידים, ויאז לביאות, התלמידים כן מקיימים. מה עוד את אימא היית לאגרה לדידי, לרואה מגיע לו שכר על מה שהתלמידים מקיימים. כמה שמלן. אני לא צריך להבין את זה. אנחנו יודעים ברז מזק אבא, אם האבא הביא בן לעולם והבן מקיים מצוות, אז האבא יש לו כל מיני דיבידנדים מהזכויות מהמצוות האלו. מי שלימד תלמידים יכולה מגיע לו את הזכויות של התלמידים. אז למה כאן כתוב שהוא בעצמו לומד לא אמנת לעשות, אז אין לו את הזכות של התלמידים שכן אמנת לעשות. אז מהר"ל מסביר את עומק הדברים. וביר עניין זה, מצד כי התורה שהיא השכל העליון אין לה עמידה באדם, כי הוא אדם בעל גוף, וכך אין אדם דבקות על התורה מצד שהיא שכל, כי אם באמצעות המעשה, שהמעשה שייך לגוף, ועל ידי זה יש לו חיבור וצירוף על התורה, וכך אם כל כוונתו ללמוד מבלי שיבקש לעשות, אפילו תורה אין לו. אז הוא מדבר באמת על שקדן כזה שרוצה רק ללמוד כל הזמן, והוא מאמין בתרי"ג מצוות, אבל אין לו זמן לקיים אותם, הוא רוצה להידבק בתורה, להידבק מהקדוש ברוך הוא על ידי התורה, חבל לו על המצוות. ובכל אופן יש לו תורה גדולה. כאשר קונה ללמוד תורה בלבד, ואינו פונה על המעשה שהוא שייך לאדם במשהו אדם גשמי, כמו שביאן מסכת אבות, אז לכן הוא בהכרח ייכשל. וליקא דאמרי, אפילו אם למד לאחרים והם עושים, כיוון שהוא בעצמו אין עושה, אין לו אלא תורה. מה הכוונה? אז נגיד, נעשה בקצרה. המהר"ל כבר הסביר מתחילת הפרק, יסוד גדול, כלפי אנשים ששואלים למה צריכים מצוות מעשיות, ולמה התורה עוסקת בסיפורים גשמיים, פילוסופים, אם נעסוק בדברים עליונים על כוכבים ומזלות, אז התשובה של המהר"ל הוא הביא זוהר, רבשים מר יוחאי בזוהר, זה נדיר שמביא את זה, אבל רבשים מר יוחאי אומר, כמו למשל, אם מלאך יורד לעולם הזה, הוא חייב לרדת לכאן בלבוש גשמי. הוא אומר מהלכי הלשון, שאם הוא ירד בצורה רוחנית שלו, כמו שהוא בשמיים, אז הוא לא יכול להיכנס לעולם הזה, לתפסר את הפסר של העולם הזה, והעולם, האנשים בעולם הזה לא יכולו לסבול דבר שכולו רוחניות. אלו חייב להתלבש בלבוש גשמי, ואז הוא יכול לפעול כאן בעולם הזה. פי זה בשיעור דיברנו מה שקראנו בהפטרה השבת, שמנוח אומר נמות בגלל שראינו אלוקים. אז שאלנו, הוא הראשון שראה מלאך? הגר ראתה מלאך, אברהם כל האבות ראו מלאכים ולא מתו מזה, אז למה הוא חושב שימות? אלא לפי הזוהר מאוד מובן שכולם ראו מלאך אחרי שהוא התלבש בלבוש גשמי, אבל כאן הם רואים את המלאך כשהוא עלה על הלהבה של המזבח וחזר לצורה הרוחנית שלו. אז זה מה שכתוב בזוהר, העולם הגשמי לא יכול לסבול רוחניות ברמה כזאת. אז הם הוא חשב שימות. בכל אופן, אז אומר המהר"ל, אותו דבר, התורה במקורה, בעולמות העליונים, זה כולה רוחניות, זאת אומרת שהמלאכים רצו שישאר שם. אבל הקדוש הוריד את זה לעולם הזה, החייב גם התורה להתלבש בצורה גשמית, בסיפורים גשמיים ובמצוות גשמיות. וכמו שאדם עצמו הוא תרכובת של גוף ונשמה, וכדי שנשמה תזכה לעולם הבא, הגוף צריך לעסוק במצוות גשמיות בעולם הגשמי. אז לפי זה, אני חושב שזה מה שמהר"ל אומר כאן, מי שרוצה להתחכם ולתפוס רק את התורה הרוחנית, בלי הלבוש הגשמי, מרן אומר שזה כמו שהמלך יש לו לבוש, ומי שטיפש רואה את הלבוש המפורש של המלך, חושב שזה המלך. אבל מי שחכם יותר, רואה שיש גוף בתוך הלבוש הזה. מי שעוד יותר חכם, יש נשמה בגוף הזה. אז ככה יש דרגות של הבנה של הפנימיות של התורה. אבל אי אפשר להגיע לפנימיות של התורה בלי המצאות של הלבוש הגשמי. ככה מרן הסביר. דיברנו בשעתו שיש פה מצד אחד ביזוי לתורה, מי שרוצה לגשת לתורה עם כל הגוף הגשמי שלו, לגעת ברוחניות התורה בלי הלבוש החיצוני של התורה, אז זה ביזוי לכבוד התורה, וחוץ מזה זה סכנה לאדם, שהוא לא מסוגל להתחבר בצורה כזאת. זה כנראה מה שקרה בין אדם ואביהו ואחרים שהתקרבו יותר מדי. אז זה, אני חושב שהטעות שמי שאומר אין אלה תורה, הוא חושב שידבק בתורה, ברוחניות שלה, בצורה כמו המלאכים, אבל לא מלאך, הוא בן אדם, בשר ודם. בשר ודם זה לא מסוגל להתחבר לתורה כמו שהיא במקורה. זה סכנה לנסות להתחבר בצורה כזאת, זה גם לא כבוד התורה, אז לכן זה הטעות שלו. אז ממילא, או שאין לו תורה בכלל, הוא לא מתחבר לתורה, אם הוא לא עושה בדרך שמעתם מעשיתם, צריכים מעשייה הגשמית, המעשית. ואפילו ילמד תלמידים, אבל הוא בעצמו לא יכול להתחבר לתורה בצורה כזאת. אולי ישמר לזה זכות בעולם הבא, מה שהתלמידים מראים, אבל להגיד שהוא יש לו תורה, זה לא. אין תורה בלי הלבוש הגשמי. אז לכן, הדרך הסלולה, כמו שחזל אומרים, אם אתם עשיתם, צריכים ללמוד על מנת לעשות, והשילוב של שני דברים, זה הצלחה של אדם על אדם בעולם הזה ובעולם הבא.